לא זכרתי אם אנחנו סיימנו את הדף הקודם בציוץ או לא. אפשר שאתה יכול לפתוח אותו רגע? אנחנו לומדים עכשיו צניעות. אני מזכיר שמה שבעצם עסקנו בחודש, חודשיים האחרונים, זה בהבנה שמושג הצניעות הוא לא בן אדם לחברו בכלל. הוא בטח לא בינו לבינה וגם לא בינה לבינה, אלא הוא בן אדם לעצמו. ולכן הגמרא מתארת איזה הוא צנוע, האדם ש... מתפנה בלילה, בחושך, באותו מקום, באותו אופן שבו הוא מתפנה ביום. זה בעצם ההגדרה של הגמרא לצנוע. זה למדנו שבעצם מושג הצניעות הוא מתחיל עוד הרבה לפני בינו לבינה. זה... דיברנו על זה גם שיש כמובן מעגלים לענייני צניעות, אבל השורש של הדבר הוא שם. גם ראינו את זה הרבה בהקשר של איך מתלבשים, איך תמיד חכם צריך ללכת, איך הדיבור שלו וכו', שבעצם כל זה נוגע, תודה רבה, נוגע לנקודה מאוד, מאוד יסודית, שאני חושב שהיא בעצם אחת הנקודות שמפריעות בדרך כלל בהבנה השטחית להזדהות עם הצניעות, כי זה נשמע כמו מחיר שאני משלם על צרות של אחרים, כאילו. יש למישהו בעיה, ואני אמורה לסבול בגלל שיש למישהו בעיה. זה כמובן מחשבה שטותית ושטחית, אבל טיפלנו בזה באופן רחב. ראינו גם שבעצם הצניעות היא לא רק, בכלל לא רק בבגד. כן, הצניעות היא, בכלל, היא עולם פנימי שלם, שקשור לאיך אדם מדבר ואיך אדם הולך, ואיך אדם מתנהל, גם מול עצמו, גם מול אחרים. בין השאר אנחנו עוד נראה שיש ממש משפך מאוד מאוד מסוים שעוסק בצניעות הלבוש. אני בדיוק שואל, אני שאלתי את עצמי אם אנחנו סיימנו כבר את הדף הזה או לא. כן, אז רק יש שם עוד פסקה אחת שהיא באמת חשובה לי מאוד. שם אני חושב שזה למטה בצד שמאל, מסופר על קמחית. זה, נראה לי שזה דוגמה טובה לאיך נאמר, לעיבוד של דברי הגמרא, עיבוד בעין, שאני חושב שרוב רובכן מכירות את הגמרא הזאת, אבל רק כאילו חצי משפט משם, נכון? אפשר לראה את הדף? אנחנו בדף של ההקדמה, תודה, יישר כוח. בדף השני, במקום מספר 7, עסק בתמיד חכם, בהליכה שלו, בצורת הלבוש שלו וכן הלאה. זה נקרא צניעות 2. יש לכם אותה?
כן.
מצוין. מקום מספר 7, למטה בצד שמאל, יש ברייתא, מסכת יומא. אומרת הברייתא, תנור רבנן, 7 בנים היו לה לקמחית, וכולן שימשו בכהונה גדולה. והראשונים שואלים, מה הברכה בזה? הרי זה אומר ש6 מהם מתו, נכון? כי אין הרי, כאילו זה לא הולך קדנציה. אם כולם היו כהנים גדולים, סימן שכל פעם מישהו מת, ואז החליפו אותו, נכון? אבל עונים, יש הסבר אחד, שיש גם כהן שנניח נטמע. אז היו כאלה שנטמעו, ואז הממלא מקום היה אח שלו. אז היו 7 אנשים שכולם היו ראויים להיות כהנים גדולים, וכולם שימשו באופן מסוים, או כמו ממלא מקום, או כמו משהו קבוע. וכולם שימשו בכהונה גדולה. אמרו לחכמים, מה עשית שזכית לך? מה אכלת אותם בבית, יחד עם המטרנה? מה הם אכלו שהם כולם היו כהנים גדולים? אני רק אזכיר ש... כתוב שכהן גדול הוא לפני ולפנים, אז יש משהו כאילו מאוד פנימי בדבר. אמרה להם, מימי לא ראו קורות ביתי כלאי שערי. היא אמרה להם שקורות הבית אף פעם לא ראו את השיער שלה. וזה, אני מעריך שאת המשפט הזה כולכם מכירות, נכון? יפה. ומכאן אנחנו מבינים, אנחנו אומרים בדרך כלל, שכאילו גם בחדרי חדרים צריך לשמור על צניעות. אז אמנם באמת זה לא דין, זה לא שורת הדין, מכיוון ש חיוב כיסוי ראש הוא רק ברשות הרבים, אבל היא הקפידה יותר, היא הקפידה מאוד שגם קורות הבית לא ראו את שערות ראשה. כן,
כל עניין אבל שהשר יש שמור למישהו אחד לבעל, אז כאילו
מי אמר שהוא יש שמור? איפה ההברקה הזאת?
מה העניין
הזה? אז מה שהיא הבינה, מה שהיא ככה נהגה, שהיא נהגה בצניעות יתרה, שאפילו קורות הבית לא ראו את שערות ראשה. זאת אומרת, היא כנראה לא הלכה לפי ההסבר שלך, כנראה. כמובן שאין הכוונה, לא יודע, אדם מתרחץ, הוא לא יכול להתרחץ עם כיסוי ראש עם כובע ים, אבל כאילו בעיקרון היא הקפידה מאוד על צניעות גם כשאף אחד לא היה בבית, לא רק כשהיו זרים בבית, גם כשאף אחד לא היה בבית. זה צניעות יתרה. אומר רש"י, ראיתי בש"ס ירושלמי כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה. אישה צנועה ראויה לצאת מן הכהן גדול הלבוש משבצות זהב. אז אם יש לה כאילו מקום של כבוד פנימה, אז יוצא לה בסוף ילד עם משבצות זהב, הכוונה כהן גדול. וככה אומר רש"י, כאן בדרך כלל כולם גוזרים. אבל המשך הברייתא, יש עוד שש מילים חשובות, שבע מילים. אמרו לה, הרבה עשו כן ולא הועילו. אופה, איזה פאנצ'ר, נכון? לא סיפרו לכם את ההמשך הזה. מה הם ענו לה חכמים? לא עזר. מה זה אומר לנו אבל?
שלא ברור דווקא זה מה שצריך לעשות.
או שברור להם שזה לא דווקא מה שצריך לעשות, נכון? ברור להם שזה לא הנקודה. זאת אומרת, או לפחות זה לא ברמה הטכנית. הרבה עשו את זה ברמה הטכנית ולא הועילו, וזה לא עזר, ולא היו כנסו להם בנים תלמידי חכמים כאלה גדולים, צדיקים כאלה גדולים, שהם כהנים גדולים. זאת אומרת, כנראה שמה שאומרת הברייתא בסוף הברייתא זה ממש חשוב. היא אומרת בעצם, כאילו לא הרמה הטכנית היא קובעת, אלא כנראה שיש משהו שהוא מעבר לזה. כי עובדה שהרבה עשו כן, והלכו עם מטפחות, בניינים, גם בתוך הבית, ולא יצא כהנים גדולים. אז כנראה שהצניעות היא לא רק קשורה למעט מכסה, אלא היא קשורה לעוד פרמטרים נוספים שהיא לא אמרה אותם כאן, אבל הם הבינו כנראה, מתוך דבריה, הם הבינו שזה לא רק הרמה הביצועית כאילו. זה לא הרמה טכנית. הדבר הזה חשוב מאוד. כנראה שהיא עשתה את זה מתוך מקום פנימי מסוים. מתוך איזשהו מקום. אני חייב לומר שמזכיר לי שככה לפני כמה שנים שאלה אותי מישהי. רואה תמימה מאוד, ברוך השם, שזכתה לעשות תשובה. ו... בחורה מאוד, באמת, מאוד, כאילו, ממש בתמימות. והיא שאלה בין השאר, אחרי שהיא הרבה ככה נבוכה וזה, אז היא אמרה, אני לא יודעת אם זה כאילו זה, אבל אני מרגישה שאני צריכה לשאול. יש לי בחדר, היא אומרת, תמונה של רב מאוד גדול. ואני מאוד מתביישת להתלבש ליד התמונה שלו. זה... כאילו לא יפה, לא יפה שהוא רואה אותי. עכשיו זה כמובן זה באמת תמים, זה מאוד מאוד מתוק השאלה הזאת, וגם כמובן שאין בעיה כזאת, כאילו אין איסור הלכתי להתלבש מול תמונה. שנייה, אבל תמונה זה לא ספרי קודש, אין בעיה כזאת. אבל זו שאלה מתוקה, זו שאלה שכאילו מבטאת איזשהו מקום של כאילו צניעות עמוקה, נטועה. אתה לא רק עוסק ברמה, נקרא איזה הפרקטית, איך זה כאילו בא ידי ביטוי, כי כולם יודעים, אף אחד לא חושב שתמונה רואה. כן? אבל יש משהו מאוד, מאוד יפה, מאוד תמים בזה, שכאילו לא נעים. אז זה הזכיר לי קצת את הקמחית הזאת. כן? שהיא התביישה מקורות ביתה. לא היה נעים שקורות ביתה, גם היא... מנסחת את זה ככה, שלא ראו קורות ביתי, אבל קורות לא רואות באמת, הרי קרשים לא, אין להם חוש ראייה, אבל היא הרגישה לא בנוח שהקרשים של הבית רואים את שערות ראשה. חכמים ענו לה, כמו שאנחנו אומרים, ענו לה, הרבה עשו כן ולא הועילו. זה לא הבעיה, לא העניין מה עשית? העניין זה מתוך איזה מקום פנימי זה נעשה, ואני חושב שבהקשר הזה, הניגון של מה שהיא אומרת הוא הרבה יותר חשוב מאשר התוכן. זה שהיא אומרת, לא ראו קורות ביתי, יש לה איזה מין ביישנות בסיסית כזאת. שלא נעים שהתמונה תראה, לא נעים שהקרש יראה. כל זה חשוב מאוד כדי לתתה רגע הצידה כל מיני סוגים של כאילו נקרא איזה הסברים פופוליסטיים כאלה. זאת אומרת, מה שבעצם חכמים אמרו לה, מה שקובע את הצניות שלך או את התוצאות מהצניות שלך זה לא מה את עושה, אלא מאיפה זה מגיע. וכמו שהזכרנו הרבה והרחבנו בזה הרבה, עניין הצניות הוא לא עניין חברתי, הוא לא עניין בינו לבינה, וגם לא עניין בינה לבינה, אלא עניין בינה לבין עצמה, או בינו לבין עצמו. אדם צריך להרגיש צניעות גם בחדרי חדרים, אולי אפילו בעיקר בחדרי חדרים, כי שם זה באמת נבחן עד כמה זה משהו שהוא מהותי אצלך, והוא לא משהו מזדמן. זה בעצם הסיכום של מה שאנחנו עסקנו בתקופה האחרונה. עכשיו הייתי רוצה לעצור לרגע אחד ולבאר שנייה איך זה עובד ללחוץ צניעות. אז ללחוץ צניעות בשורש ראינו כבר קודם, זה אדם כלפי עצמו, כיוון שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, זה דורש ממני קוד התנהגות מסוים. מכיוון שהעולם הזה הוא תחת השגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא אכפת לו ממני, הוא נוכח כאן, כיוון שהוא נוכח אז אני מרגיש שזה דורש ממני קוד התנהגות מסוים. עכשיו בתוך הדבר הזה יש גם הלכות. הלכות תמיד הם לא מה אתה מרגיש, אלא איך הדבר בא לידי ביטוי בסוף. הלכה תמיד היא צמצום מסוים. כמו שכבר דנו בהרחבה בהקשרים אחרים, ההלכה היא בסוף יוצרת איזה מין משפך של כל הערכים הללו לתוך מציאות נתונה, של איך הדבר הזה יבוא לידי ביטוי בפועל. ובהלכות צניעות יש דברים שהם קשורים בינו לבינו, הכוונה בן אדם כלפי עצמו, כמו שראינו הלכות התלבשות, הלכות שירותים, כל הדברים האלה. יש גם יותר נקרא איזה חומרה כשמישהו נמצא בחברה, ואז אם אדם ינהג בחוסר צניעות זה יכול ליצור זיוף. כאילו יש דגש נוסף יותר, אפילו יותר מקפיד מזה, כשהחברה הזאת היא חברה עם בנים ובנות, בינו לבינה או בינה לבינו, שם זה יותר חריף, מכיוון שרמת הסנבור גדלה. זאת אומרת, הקב"ה ברא בנו ברוך השם כוחות, הכוחות האלה הם כוחות בריאים, הם כוחות טובים, וכיוון שהם קיימים בנו וזו עובדה, אז אנחנו צריכים לדעת שכדי שהמקום שלי יהיה מקום אותנטי, מקורי, נקי, הוא צריך לנקות כל מיני סנבורים. עכשיו בתוך הדבר הזה, אם אנחנו עכשיו יורדים פנימה, כאילו הולכים עד הקצה, אז הדבר נקרא לזה הכי אישי, הכי אינטימי בינו לבינה, זה יחסי אישות. זה הדבר הכי אינטימי שיש בין איש ואישה. פחות מזה, צד אחד פחות, זה נקרא איזה איסור נגיעה. איסור נגיעה זה בעצם קשר מאוד עמוק, נקרא לזה וכו', אבל לא קשר שהוא ממש כאילו גילוי הראיות אמיתי, אלא קשר שהוא מגע אחר. זה דרגה שנייה. דרגה שלישית זה שאר החושים, כי חוש המישוש הוא לא, רק, הוא לא באמת חוש יחיד שבאדם, אלא יש גם חוש השמיעה והראייה והריח והטעם. אז יש קרבה לערווה שקשורה לכל אותם דברים. אני רק אזכיר שיש מעט מאוד איסורים בתורה שבתורה עצמה כתוב לא תקרב או כתוב תרחק. יש מעט מאוד דברים כאלה, אחד מהם לדוגמה זה איסור שקר. כתוב מדבר שקר תרחק בתורה. לא שכתוב אל תשקר, כתוב לרחוק משקר. לרחוק משקר זה אומר שהשקר כל כך חמור, אל תדע שהתורה עצמה, זה לא סייג דרבנן, זה סייג דאורייתא. התורה עצמה אמרה לך תברח מזה. גם לגבי גילוי עריות, שזה כוח מאוד מאוד חזק באדם, התורה אמרה לא תקרב. לא תקרב, היא לא רק אמרה לא תגלה ערוותה, היא אמרה גם לא תקרב. זאת אומרת, יש עניין בתורה מדאורייתא, לא רק לא להגיע לגילוי עריות, אלא גם לא לקרוב לזה. איך קרבים לערווה? אז יש גילוי עריות עצמו, כמו אמרנו קודם, יש עניין של נגיעה, שהוא הכי, הכי קרוב לגילוי עריות. יש עניין של שאר החושים כמו ראייה, שמיעה, שמירת העיניים, כל בי שערבת, הם בעצם עוד מעטפת. זה גם גילוי עריות, אבל זה פחות קרוב מאשר נגיעה. ויש בתוך איסור קרבה לערווה דרך ראייה, יש גם השלכות לזה. זאת אומרת, כיוון שראייה היא דבר, נקרא איזה רוחני יותר, ממישוש, לדוגמה, אז התורה גם ראתה עניין, וחזל ראו עניין, להגביל את הראייה. זאת אומרת, יש בכל מקרה, כנראה שאסור שתהיה קרבה דרך ראייה, שזה הוא נקרא בהלכה הסתכלות, נקרא איזה בעברית היום התבוננות, שזה אסור בכל מקרה. וגם יש דברים שאסור לראות אותם בראייה באלמה. הכוונה, זאת אומרת, לא רק התבוננות, אלא גם בלי כוונה. זאת אומרת, לדוגמה, ברור שאסור להתבונן, זאת אומרת, אסור לבן להתבונן בבת, בראייה של קרבה. זה אסור, בכל מקרה. זה נקרא לא תקרב. מה עוד אסור בראייה? אסור גם, יש בחלקים שונים אצל האדם, שהם יותר אישיים, ששם אסור גם לראות בראייה באלמה. אסור גם לראות בראייה שהיא לא הסתכלות, שהיא לא התבוננות. אפילו לראות גם סתם אסור. כי זה אישי מאוד. ואיסור הראייה הזה, הוא גוזר אחר כך גם חובה לחסות את אותו חלק בגוף. זאת חובת כיסוי היא בעצם תולדה של איסור ראייה, שהיא תולדה שלא תקרב, נכון? זה כן, הסדר בעצם. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים לעשות ככה קצת סדר בעניין, אז כל דיני לבוש, כל דיני צניות הלבוש, הם בעצם נגזרת מתוך שמירת העיניים, שהיא נגזרת מלא תקרב, שהיא נגזרת מגילוי עריות. זה בעצם שרשרת המזון שאנחנו עוסקים בה. כשלפי זה אנחנו, הרבה יותר מובן, אומרת, למה באמת צניות הלבוש היא רק פרט אחד בתוך הסיפור. אומרת, היא לא הסיפור. הסיפור זה צניות בכלל. הסיפור בינו לבינה מתמקד במוקד הרעש, נקרא לזה, הוא גילוי עריות. בגילוי עריות יש עכשיו כאילו מעגלים, 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 יש לא תקרב לערווה, יש דרגות בלא תקרב, יש גם דרגה שלא תקרב שנקרא לשמור על העיניים, ויש חובת כיסוי שקשורה בשמירת העיניים.
אני מרגיש שהרב מדבר על שתי דברים שונים, כאילו, עד עכשיו דיברנו מדבר, כאילו, זה קשור ל...
אז זהו, אז אני הסברתי את הקשר. זאת אומרת, יש עניין של צניעות עצמית. באי בודד, אדם בתוך מערה בלי חלונות, הוא צריך להיות בצנוע, מכיוון שהשם נוכח בעולם, נוכח איתך, וזה דורש קוד מוסרי מסוים. זה בכל מקרה, בנים ובנות, גם אדם כלפי עצמו, בשתיים בלילה, בחדר נעול. מצוין. אז זה לא שהוא לא צריך לראות, אבל הוא רואה בכל מקרה. רק הוא דורש ממני להתנהל בצניעות. זאת אומרת, לא שיש בעיה שהוא יראה. הוא יראה בכל מקרה.
אתה רוצה, כאילו, זה לא התשובה נכונה. כי אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא בכל מקום, אחרי אנחנו צריכים גם להיבודד, אז גם הקדוש
ברוך הוא בכל מקום, גם כשאני... בדיוק. בדיוק. אז לכן, כן, מה שהיא אמרה כמחית, שלא ראו קורות ביתי, הקורות לא ראות. אלא מה? שזה שיש פה השגחה פרטית, זה דורש ממני רף מוסרי מסוים, שהוא לא קשור למי רואה. גם לא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בכל מקרה רואה גם תחת השמיכה, כמו שאתה אומרת. אלא זה דורש ממני התנהלות שהיא צנועה. זאת אומרת, לא שהוא לא יראה אותי אם אני צנוע. הוא יראה אותי בכל מקרה. הקדוש ברוך הוא רואה גם, הוא בוחן כליות ולב. אלא שהוא דורש ממני, כיוון שיש פה נוכחות אלוקית, זה דורש רף מוסרי מסוים. הרף המוסרי מסוים הזה, הוא נקרא צניעות. זה בכל מקרה גם אדם לבד לגמרי. יש דרגת חומרה נוספת, שהיא לא מבטלת את זה, אלא היא נוסף על כך, שככל שאדם יותר נמצא בסביבה, אז יש יותר סכנה של זיוף. שיהיה אפשר בטעות להסתנבר מדבר שהוא חיצוני אצלי, וזה לא יהיה אותנטי. אז לכן, הלכות הצניעות שקשורות לאדם חברתי, הן יותר מחמירות מאשר אדם לבד בי בודד בתוך מערה. לא שונים, זה על גבי זה. זאת אומרת, יש את הרף המוסרי הכי בסיסי, שבכל מקרה, איך שלא יהיה, אתה צריך להיות צנוע. יש רף מוסרי נוסף עכשיו, חומרה נוספת. מה החומרה הנוספת? שאם אני בחברה, אז אפשר בקלות רבה לזייף מכיוון שיחסי גומלין בין אנשים הם יחסים שקשורים למראה עיניים ומשמע אוזניים, שזה חיצוני יותר, לכן אפשר, זאת אומרת, יש, זאת אומרת, יש סכנה שאני אזייף את עצמי אם אני לא יהיה ממש צנוע. אז הצניע הלכת מול אדם אחר, אפילו מאותו מין, זה כדי שלא יהיה זיוף שהוא יותר חמור, הוא יותר נקרא לזה מסוכן ברמה חברתית. זיוף הכוונה שאני אראה דבר שהוא חיצוני אצלו ולא יגיע פנימה. איך זה יקרה? כי העין שלי היא רואה את פני השטח. אם פני השטח יהיו ברורים מדי, אז הם לא ייתנו לי לחדור פנימה. נניח לדוגמה, יש מקרים כאלה, אני לא בעד כי הוא עד הסוף, אבל יש מקרים כאלה שבהם יותר קל לדבר בטלפון או נניח דרך מכתב, יותר קל מאשר בשיחה פנים אל פנים. למה זה קורה? כי בשיחה פנים אל פנים אני נבוך, אני מתבייש, אני מתרגש, אני לא מצליח להגיע פנימה, כי אני נעצר עוד כאילו כאילו שין גימל. אז אני מעדיף כאילו לכתוב את הדברים בצורה שאני לא כל כך מתרגש כשאני עכשיו כאילו בחדר לבד, ולמסור לך אותה, כדי שהמסר הוא לא ינוטרל תוך כדי פגישה. כי יש מקרים שבה אני לא יודע, אתם אולי קצת פחות כאילו רגילות לזה, אבל נניח אדם פוגש רב גדול באמת, כאילו נסתתמו טענותיו, כאילו יש דיונים כאלה, נניח לדוגמה אפילו על בית דין, שאם אדם נניח תובע מישהו שהוא גדול מאוד, שהוא מפורסם מאוד, אז יש בפוסקים דיון האם זה לא זיוף של הדין, כי האדם יראה את מולו את הבר פלוקטה שלו יקפה במקום, הוא לא יכול לטעון טענות ככה. אז יש כל מיני באמת דרכים איך ליצור ניטרול של זה, איך לא יסתתמו טענותיו. יש כל מיני דרכים, כמו נניח טוען רבני לדוגמה, עורך דין מה שנקרא היום, שהוא זה שיתעל בשבילי, כי אני לא יכול לעמוד מולו, אני נמס מולו, אז זה לא פייר. אז יש מקרים שבהם כשאני עומד מול מישהו אני צריך יותר להקפיד על זה שאני לא אסתנבר מההיבט החיצוני. אני מעריך שוב שגם בין בנות בחברה יש דברים שיותר קל לי להגיד לבד, קשה אותה להגיד בפורום, כי זה סותם אותי, עוצר אותי. אז זה עוד דרגה. ויש עוד דרגה. מכיוון שהשם ברא אותנו שונים, הוא ברא חצי עולם בערך בנים וחצי עולם בערך בנות, והוא ברא גם בין בנים לבנות, יש כוחות. יש כוחות חיים, שהם טובים, הם יקרים, מצוינים, שהם בעצם אלה שדרכם העולם ברוך השם מתפתח ונמשך, שהם יוצרים יותר, נקרא איזה לחץ, או לא לחץ, אלא סינבור כזה וכזה, שזה דבר בריא. אדם שאין לו את זה, הוא אדם חולה. אז זה טוב מאוד שיש כזה דבר, ולכן צריכים לדעת להתחשב בדבר כדי להגיע באמת לקשר אמיתי. אני צריך לנטרל את אותם סנברים חיצוניים. אז אמרתי רק את זה כדי להבין שעל גבי אותה צניעות בסיסית שעליה דיברנו, יש עוד קומות של חומרה, שזה אותו, נקרא לזה העיקרון. זאת אומרת, אתה אמור להיות נאמן לעצמך, רק בסיטואציות שהן יותר רחבות יש יותר סכנה של הליכה לאיבוד מעצמי, אז צריכים יותר שמירה. אז זה לא נושא אחר, זה אותו נושא בדיוק, שבסיטואציה מורכבת הוא נעשה יותר חד, יותר בוער כאילו, וצריכים הרבה יותר זהירות כדי עדיין לנטרל. שוב, יש הבדל גדול בין את צריכה עכשיו להגיד איזשהו נאום דבר תורה בסעודה. אני מעריך שכשאת מתאמנת על זה קצת לפני כן בחדר שלך, זה שונה מאשר כשאת אומרת זה בפני ציבור. אני גם מעריך שאם זה היה מוקרן בטלוויזיה זה היה אחרת, לפחות בהתחלה היית יותר נרגשת ויותר קשה לך באמת לבטא את הרעיון שאת הרגשת בנוח איתו בחדר. אבל פתאום כשאת יודעת שיש עשרות אלפי אנשים רואים אותך, אז זה קצת יותר קשה. קרה לכם פעם שאתם עמדתם לפני ציבור וזה היה לכם קשה? זה דורש הרבה כאילו ענווה, הרבה כילוף ככה של כאילו חוסר התחשבות בסיטואציה, כדי שאני אוכל באמת להביא את עצמי עד הסוף. ולא פעם זה עדיין מוקטן, זה עדיין לא מה שהייתי יכול לומר אם הייתי מדבר איתך כאילו אחד על אחד. שונה. יש אפילו רבנים כאלה שהם לא נעים להם כל כך מהקופסה הזאת על הלבנה. כי זה באמת, זה קשה, אתה אומר לעצמך, אני רוצה לדבר איתכם עכשיו. רוצה לדבר איתכם פתוח, לא רוצה לדבר עכשיו עם כל העולם, פתאום, לא יודע מה, מישהי באפגניסטן תראה את הסיפור הזה. כן. צודקת בשאלה, זה פלסטר. הפלסטר הזה התחיל בחטא אדם הראשון. עד חטא אדם הראשון, אדם היה תוכו כברו לגמרי. הכוונה, לא היה פער, ברוטו ונטו זהים. מחטא אדם הראשון, נכנס יצרה אל תוך האדם ושיבש את המערכת. ועכשיו, כדי שאני אגיע לדבר עצמו, אני צריך לעסוק כל הזמן בדין בורר, זה נקרא. לברור את הטוב מתוך הרע. באופן מסוים, זה נקרא פלסטר. זאת אומרת, אם לא היינו חוטאים בחטא אדם הראשון, אם האדם היה נאמן למקור לגמרי, אז הוא לא היה צריך בכל מיני עזרים חיצוניים כדי להגיע פנימה, הוא היה פשוט רואה. איך רואים את זה? רואים את זה, יש בה כמרם, במורה נבוכים, אז הרמה אומר, שעד לחטא אדם הראשון, אדם היה עם, זאת אומרת, שכל מכיר. הוא היה רואה איזה בעל חיים, ויודע איך קוראים לו, לא ברמה של זיהוי, אלא ברמה של מהות. הוא היה קורא לנניח לכלב, כלב, כי זה בדיוק המילה. כף, למד, בית, זה מבטא בולטה בין את היצור הזה שנקרא כלב. אחרי החטא, האדם עבר משכל מכיר לשכל מבדיל. זה אחרת לגמרי, הרבה יותר נמוך. הוא כבר לא מסוגל להכיר את המהות של הכלב, אלא הוא קורא שמות ברמה שרירותית, רק כזיהוי. זה אחרת לגמרי. צודקת. וכל זה תולדה של העובדה שיצר הרע נכנס אליי פנימה. הוא לא רק היה הורה החיצוני, אלא הוא כבר בן בית. מתוך הדבר הזה, הסכנה של הזיוף גדלה. כי אפילו בתוכי, יש כבר פער בין מה אני, לבין איך זה בא לידי ביטוי. עד החטא לא היה כזה פער בכלל. אדם היה על מוות קודם כל, היה רואה מסוף העולם ועד סופו, היה גבוה מאוד, וכמו גלגל החמה, כך כתוב בחז"ל, והיכולות שלו היו מוחלטות. אחרי החטא, האדם קטן מאוד, וחוץ מזה שהוא קטן, יש גם פער מאוד גדול בין מה הוא באמת או למה הוא רוצה להגיע, לבין למה הוא מגיע בפועל. יש קליפה. והזוהמה הזאת, היא, היה פעם אחת בהיסטוריה שהיא שרה, שהיא הוסרה, הזוהמה הזאת. זה בהר סיני, בחטא העגל זה חזר עוד פעם. חבל. היה אבל 40 יום כאלה, שהאדם חזר לפני חטא אדם הראשון, עד חטא העגל. בכל אופן, זה בוודאי פלסטר, ברור. ברור שככל שאני יותר נקי, אז אני יכול לדבר, זה נקרא בעברית ענווה. ככל שהאדם יותר בענווה, אז הוא יכול יותר כאילו לקצר טווחים. הוא פחות צריך להסיר דברים כדי, אלא הוא אומר מה שהוא חושב ככה, כאילו, וזה בסדר. אבל ככל שהאדם פחות שם, אז זה יוצר שיבוש. עכשיו תראי, אפשר לחיות בעולם דמיוני. יש באמת בתי חולים כאלה עם אגפים, שאדם חי בדמיונות שהוא בעצם לפני חטא אדם הראשון. הוא כאילו מתנער מהחטא. זה יפה מאוד. אבל אם המציאות שלך באמת אובייקטיבית היא לא כזאת, אתה מתנהל ככה, אתה בצרה צורה פי עשר. כי אתה גם בבעיה, וגם אתה לא מודע אליה. אתה גם לא יודע שאתה בבעיה. אתה חי בדמיונות. אז אנחנו אחרי החטא נמצאים בפער כזה. הפער הזה הוא מובנה. עד שהחטא יתוקן. ככל שאנחנו יותר באמת מודעים לחיסרון הזה, מודעים לבעיה הזאת, אז היכולת להתגבר על הבעיה, נטרל אותה גדלה. ככל שאני פחות מודע, אז היכולת קטנה. שוב, עד החטא, אדם ואשתו הלכו בלי בגדים. והכל היה בסדר גמור. אחרי החטא נוצר מצב שבו הכנרע הוא בתוכי. אם אני אלך ככה, אני אסתנבר מהחוץ ולא אגיע פנימה, אז כדי להגיע פנימה צריכים לחסות את החוץ, לנטרל את החוץ. לכן רבי מאיר קרא לזה קוטנות אור, באלף. כי האור הזה, על זה שיש כיסוי, זה גורם לאור. מי כאן בוגרת מגמת ביולוגיה? יופי. ואתם ראיתם פעם איך נראה אדם בלי אור? הכל רגיל כאילו, עצמות, רקמות, שרירים, מערכת דם רק בלי אור. היית מוותרת על האור? למה לא? מה הבעיה? נכון, זה קצת נראה קשה. מישהי פעם ראתה שמישהו חטף שפשוף לא בכל הגוף, רק ביד קצת קביעה והתקלף לו האור? לא נראה מי יודע מה, נכון? נכון, לא נראה מי יודע מה. אז האור הזה הוא נועד בעצם להסתיר את החלק החיצוני שבאדם, כדי שנוכל להגיע פנימה. אז את צודקת שזה סוג של פלסטר. זה פלסטר כתוצאה, שוב, מהעובדה שהפנים והחוץ נוצר פער ביניהם. הפער הזה הוא פער קיים. הוא פער שאנחנו מקווים מאוד שהוא ילך ויצטמצם עם הזמן. הוא קשור בענווה גם בין השאר. כן.
נכון,
זאת שאלה שהאם באמת המוסר הוא מוסר אובייקטיבי או שהוא מוסר שקשור בהרגל. יש טענות כאלה פוסט מודרניות שבעצם מוסר הוא קשור בהרגלים, הרגלים חברתיים, ולא חובה, זה לא משהו שהוא מובנה. נניח לדוגמה, זה שאוטו נוסע בצד ימין של הכביש בישראל, זה לא משהו ערכי, זה פרוצדורה. וכדי שאנחנו נוכל באמת להגיע הביתה בשלום, אז קבעו צד ימין. יש גם טוענים שגם באמת מוסר כמו לא תגנוב, זה גם משהו פרוצדורלי. כדי שלא יהיה בלגן, אז קבעו שמה שתחת ידם הוא כן שלו, ויש חוק כזה שאסור לקחת ממישהו שכבר תפס. אנחנו טוענים שלא תגנוב, זה דבר שהוא מוסר מהותי, הוא לא מוסר רק חברתי פרוצדורלי. גם נושא הצניעות זה ככה. אנחנו טוענים שזה שיש צורך לנהוג בצניעות, זה לא עניין חברתי, זה לא עניין של כאילו מוסכמה חברתית, כי באמת אפשר להתרגל. עובדה שאנשים באפריקה הם גדלים אחרת, כאילו, הם באמת מתנהלים בצורה שונה, גם בלבוש, גם בעניינים אחרים. אני מעריך גם, כן, היה פעם איזה אחד מחכמי יוון, נדמה לי סוקרטס, אני חושב, נדמה לי, שהוא טען שהוא לא מבין למה כאילו אדם צריך להתחתן. אפשר לחיות בקבוצות, כמו בעדר, שיהיה לכל החכמים כאילו יהיה קבוצה של נשים, וכאילו ככה לחיות. אז הוא בעצם באמת העמיד באיזשהו סימן שאלה, האם באמת זוגיות זה דבר שהוא מהותי? הוא טען שלא. שנייה כזאת, זאת אומרת, יש צרכים לאדם, כל מיני צרכים. יש צרכים של אכילה, יש צרכים של שירותים, יש צרכים של שינה, יש גם צרכים כאלה, של נקרא לזה, של אישות, אבל אין חובה שתהיה באמת נאמנות של איש אחד לאישה אחת. חבל, זה סתם מצמצם. ואני חושב שהעולם בכלל לא חושב ככה. אז נכון שיש דברים שאפשר להתגבר עליהם אם אנחנו נתרגל הרבה זמן להרגל אחר. כמו שחדל אומרים, שכיוון שאדם עבר עבירה ושנה בה, נעשית לו כיתר. מה זה כיתר? זה לא יתר באמת, אלא זה נראה לו, זה כבר לא מרגש אותו. אז גניבה ראשונה זה מאוד קשה, גניבה עשירית יותר קל, גניבה פעם המאה זה כבר משהו שהוא אין איסורי מצפון, אין כבר הרגשה קשה עם זה. אז נכון שההרגל הוא כאילו פקטור בעניין. אנחנו אומרים אבל שכיוון שהמוסר הוא מוסר אובייקטיבי, אנחנו לא רוצים להתרגל לדבר רע. ברור שאם אדם חי בסטנדרטים אחרים במשך שנים, אז זה בסוף פחות מרגש אותו, אבל אין עניין כזה. אנחנו רוצים שאותם חושים שהשם טבע בנו הם יהיו מחודדים, כמו גם חוש טעם. אם אדם שנים יאכל ישתה תה עם 8 כפיות סוכר, בסוף זה לא יהיה לו מתוק מדי, בסוף הוא יתרגל לזה, אבל חבל, מיותר כאילו. זאת אומרת, אנחנו רוצים שכשאדם יאכל אחר כך תפוח, כמו שאמרת, אז יהיה לו מתוק התפוח. איך זה יהיה מתוק? אם תבנה חוש טעם שהוא חד מספיק, שהוא עדין מספיק. אם אתה רגיל ל-10 כפיות סוכר, אז יהיה לך פחות מתוק התפוח. בכל אופן, זה שיש לאדם חולשות נכון להיום, זה דבר נתון. כנראה שיש משהו בחולשה שהוא גם חולשה מתקנת. זאת אומרת, הרי בתורה אין עונש שהוא עונש נקמני, כאילו עשית רע תקבל כפול, אכלת אותה. אלא תמיד יש משהו בעונש שהוא עונש מתקן, זה עונש משקם. זאת אומרת, היה כאן משהו בחטא אדם הראשון שהוא מתוקן דרך הצניעות, הוא לא רק, זה לא רק תגובה, זה גם כאילו תכליתי. כן, אז יש משהו בצניעות כנראה שיותר ויותר מקדם אותי פנימה. הייתי פחות נאמן לעצמי מה שאני באמת, הצניעות היא תאפשר לי לצעוד לאותה מטרה, אבל בדרך יותר איטית, בדרך יותר, נקרא איזה, מהחוץ פנימה, לחתור פנימה. כן.
לפעמים כאילו בצניעות בלבוש זה עניין כאילו של כמה סנטימטרים.
כן.
ואיך אני מצליחה כאילו להאמין שכמה סנטימטרים האלה זה מה שמוציא את האור פנימי שלי לפער.
כן.
כאילו את הבפנים ואת
המשאי. כן. זה שאלה טובה שאני רק אזכיר שכל דיני צניעות הלבוש, שוב, הם בעצם נגזרת, שוב, נגזרת מאיסור קרבה לערווה דרך ראייה. יש גם קרבה לערווה דרך גילוי עריות ממש. יש קרבה לערווה דרך נגיעה. יש קרבה לערווה דרך ריח, דרך שמיעה. יש גם קרבה לערווה דרך ראייה. כל דיני צניעות הלבוש הם בעצם נגזרת קטנטנה, סעיף אחד, שקרבה לערווה דרך ראייה. שכיוון שאסור לראות, הרי אסור בכל מקרה להתבונן כאילו בכל דבר, כאילו אסור ליהנות מהתבוננות, כשאדם לוטש מבט, אז זה בכל מקרה אסור. איפה צריכים לחסות? באותם חלקים בגוף שגם בראייה באלמה זה נקרא בהלכה, זאת אומרת גם בכאילו, זאת אומרת, ראייה פשוטה, בלי כוונה, זה כבר כאילו מזייף, יוצר קשר קרבה. אז אני אזכיר רק שכל דיני צניעות הלבוש, שוב, הם בעצם פונקציה מאוד מסוימת בתוך העניין שנקרא גילוי עריות. לגופו של עניין, את שואלת טוב, את אומרת, מה, בדיוק הסנטימטר? התשובה היא תראי, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו נשמה בתוך גוף. עולם גם כזה, שהוא גם עולם של ערכים רוחניים, בתוך גוף גשמי. בתוך עולם גשמי. זה אומר שהקדוש ברוך הוא רצה להכניס את הגודל של הערכים בתוך הקוטן של החומר. וזה גם אומר בין השאר שיש משמעות וערך גם לפרטים קטנים. אמנם הנוצרים טענו שאין לדבר הזה ערך ויש לו נוצרי, על זה בעצם הוא כאילו בנה את כל העניין שלו. הוא בעצם טען שהיהודים הם כל כך מכורים לפרטים הקטנים, עד שאין להם זמן להתכוון בכלל. ולכן מה הפתרון שהוא הגע? הוא אמר, עדיף לבטל את המצוות ולהישאר בכוונה. זה בעצם מה שהוא עשה. הוא בעצם יצר תורה חדשה, דת חדשה, שבה רוב ככל המצוות בוטלו בכלל, והעיקר שאתה תחשוב טוב. אנחנו יודעים שזה נכשל כישלון חרוץ לא רק ברמה של יהדות, אלא גם ברמה חברתית, כי זה הגיע לשחיתויות נוראיות. כשאדם לא עוסק בדיוק המעשים, אז גם הערכים הופכים להיות מעוותים. זה הופך להיות פשוט מס שפתיים, סתם שטויות. אז נכון שבאמת זה אתגר גדול מאוד לראות את הגודל בקוטן. לכן כל מה שאנחנו עושים, שאנחנו לומדים תורה, העניין שלנו הוא בעצם לראות את כל הגודל בכל קוטן. לראות אלוקות בכל פרט, בכל נקודה. ככל שאדם יותר מעמיק, אז הוא מצליח לראות את האור הגדול גם בפרט הקטן. ככל שאדם פחות מעמיק, אז את האור הגדול, נקרא לזה בשורש שלו, הוא רואה תמיד. אבל את האור בתוך הפרטים הקטנים הוא כבר מאבד, הוא לא רואה. אז אנחנו, העניין שלנו בבית מדרש, זה להצליח ליצור מצב שאני באמת רואה שש, מה שנקרא, אני רואה חד מספיק, כדי לראות בתוך כל פרט את הכל בקטן. דרך אגב, גם בהקשר של, נקרא לזה, של מדע ורפואה, אנחנו באמת רואים את זה היום, שהיום באמת זה מאוד מאוד פשוט, שאפשר לראות את כל ה-DNA של הבן אדם בטיפת רוק שלו. כל ה-DNA בחתיכת שערה קטנטנה. זה מדהים הדבר הזה, שאפשר בכל קוטן לראות את כל הגודל כאילו בלי זיופים. כן, אם פעם היה טביעות אצבע, זה היה כאילו הדבר המרכזי שזה היום, טביעת אצבע זה צחוק, זה כאילו, זה... זה ביטוי מאוד, נקרא לזה מחוספס, כאילו לדבר. היום לא צריכים טביעות אצבעות. היום יש מאגר עמוק, ביומטרי, שאפשר לראות את כל הבן אדם על מחלותיו וחולשותיו ועוצמותיו וכמה שאת רוצה, שוב, מכל טיפת זהה או כל נגיעה שהוא נגע איפשהו בלי טביעות אצבע. אז זה דבר באמת מדהים, הדבר הזה. וזה גם תפקידנו בתוך בית המדרש, זאת אומרת, ליצור אפשרות לראות אלוקות בתוך הפרטים הכי קטנטנים, הכי דקים שיש. זה העוצמה שבעולם של ההלכה, שאפשר להשחיל את כל עולם האמונה והערכים לתוך פרט קטן. וזה דבר מדהים, כשאנחנו באמת רואים את זה, ואנחנו מעמיקים בהלכה ורואים כאילו מה עומד מאחורי הדברים, זה פשוט, אין שמחה גדולה מזאת. שאני פשוט רואה אלוקות. אתם זוכרות, היינו כמה הזדמנויות שככה, כן, פגשנו את זה, שאנחנו נכנסים לתוך עובי הקורה, באיזושהי הלכה צדדית לחלוטין כביכול, פתאום רואים עולם שלם נפתח למולנו. אני חושב שזה נקרא גילוי אלוקים. שאני כאילו חושף את קבלת המשורר, את מה, כאילו מה עמד מאחורי מה שחזל, מה שהתורה אומרת, אין דבר משמח מזה. אז את צודקת מאוד שהעיסוק בדקויות הוא דורש מאיתנו עולם ערכים עמוק. כי אם אני רק נמצא שם, אם אני רק נמצא במקום הזה של דקויות, אני יכול לחיות כאילו להיחנק מרוב פרטים. זה כאילו משגע. רק אם אני אראה את עולם הערכים השלם ומתוכו ארד לתוך הפרטים, יש סיכוי שאני אראה בפרט את כל העולם העמוק יותר. לכן דרך אגב צריכים תמיד להקדים לימוד אמונה ללימוד הלכה. או על פי חז"ל, ראשית חוכמה, יראת השם. זאת אומרת, להקדים את הקשר עצמו, את בסיס הקשר, כאילו, לפרט הקטן. אני רק דוגמה קטנטנה, אני מעריך שחלק מכם יכול לומר שהוא שמע את אותו משפט מכמה אנשים. נניח, פעם אחת זה היה מאמא שלך, פעם אחת מהרכזת לימודי ארמית בבית ספר, ופעם שנייה זה נניח מהרב במדרשה. אותו משפט בדיוק הביא אותך לתגובות קיצוניות הפוכות לגמרי. כשמישהו אחד אומר לך, מה אתה נכנסי לחיים, מה לך ולי בך, תעוף לי מהעיניים, מה איתך, מה אתה כזה מושלם? ואותו משפט בדיוק נאמר אחרי דקה מישהו אחר, אומרת, וואי, תודה רבה שערת את עיניי, כל כך מעריכה את זה, שאתה דואג לי, מה קרה? פשוט, כשיש אמון מאחורה, כשיש איזושהי, כאילו קשר, נקרא לזה כאילו מוקדם, אז כל מילה נבחנת בהתאם לקשר. כי אני יודע מי הוא בשבילי, אני יודע שהוא שמח בי, מאמין בי, אוהב אותי, דואג לי. אז כשהוא אומר לי משהו מסוים, אני כאילו, אני קושר את הדבר הזה הקטן לכל ההקשר. אותו הדבר בהלכה, כאשר אני יודע, כאילו, כאשר אני פוגש את עולם האמונה בבסיס ההלכה, אז כל פרט הוא מתוק בעיניי. איפה הכי רואים את זה? אצל בעלי תשובה. זה כזה מתיקות לראות אדם שחזר בתשובה, והוא פשוט צמא להלכות. אני זוכר ככה, אלה פעם גם ללמד גם בעלי תשובה, ללמוד איתם. אין לכם מושג איזה תענוג, איך הם רוצים לשמוע, כאילו, תן הלכות, תגיד לי הלכות. אני אצלך בסדר, אתה אומר, שנייה, כאילו, אני מדבר איתכם, קודם כל דברים ברומו של עולם, נבין את ההקדמות וזה. הם צמאים, הם כאילו חסרי, הם ככה...
כי זה חזק
הוא, אני ממש כאילו... יותר מדי, הוא ממש רוצה לשמח את הקדוש ברוך הוא. כל כך מתרגש מזה, הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא מבקש משהו, רק תגיד לי מה הוא מבקש, ישר. אנחנו, צערנו הרב, שחוקים. אז כל דבר, מה עכשיו? עוד הלכות, מה הטוטים, מה רוצים מהטוטים, כל הדברים האלה. אבל זה, 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 זה אחרת, כאילו כשאדם באמת בא מתוך התרגשות, אז כל פרט מתוק לו, מצוין, אומר איזה כיף, איזה תענוג זה שהקדוש ברוך הוא אמר לי מה הוא רוצה ממני. רק נחשוב שבאמת, זה יכול להיות מצב כזה, והיה 2300 שנה, עד הר סיני, שהיה עולם, הקדוש ברוך הוא לא אמר לי בכלל מה הוא רוצה ממני. איזה אובדנות זה, אתה עבוד לגמרי, כאילו אתה נמצא, אתה אומר שמחה, אני וואלה, רוצה כאילו, רוצה לשמח את הקדוש ברוך הוא, רוצה לעשות את הדבר הנכון, האמיתי. אין לי מושג מה הוא רוצה, הוא לא אומר מה הוא רוצה. קשה, נכון? זה קשה, זה קשה. נכון. גם אצל ההורים זה ככה לפעמים. יש הורים, לא שזה, אבל יש ניח ההורים של ההורים שלכם. זה כאילו דור קצת אחר. שהם שותקים, כאילו, הוא לא אומר כלום. עכשיו, אתה לא יודע, אתה אומר, תגיד, רוצה תה או לא רוצה תה? לא מגיב, כאילו. קשה, נכון? זה הרבה יותר קשה כשכל העולם, כאילו, עולם שלם, שאני לא יודע מה השם רוצה ממני. איזה תענוג זה שהקדוש ברוך הוא אמר לי, בוא אני אשחרר לך, אני אגיד לך מה באמת נכון בעיניי, מה באמת משמח אותי. אז זה דבר גדול, שהוא מקבל את הגודל שלו, כשאני בא מתוך אמון, שאני יודע שמה שחזל אמרו, זה בשם השם. ומה שהקדוש ברוך הוא אמר זה, מתוך מקום שהוא חפץ בי, הוא חפץ בטובתי, הוא חפץ בזה שיהיה עולם טוב יותר. אני חושב שככל שהאדם יותר פוגש, כאילו עד כמה שהפרט הזה הוא מטיב איתו, הוא מיישר אותו, מאזן אותו, אז גם זה בונה אמון. זאת אומרת, יש אמון שהוא כאילו מתוך הכלל אל הפרטים, יש גם אמון שהוא מתוך הפרטים אל הכלל. שכשאני כאילו מזהה, אני הולך בהלכות מוקצה, אם הייתי מבין כמה שמוקצה זה דבר כאילו מדויק, הייתי הרבה יותר שומר על זה, הייתי הרבה יותר כאילו נחוש על זה. למה? כי אני זיהיתי, כי אני עליתי על זה, כאילו מה באמת בונה בי שם? איפה הבעיה? הבעיה כשאין לי אמון, לא בכללי, לא בפרטי, אז כל דבר כזה, כל הנחתה, זה נראה משהו, כאילו, פתטי כזה, מה אכפת לך? מה זה משנה עכשיו? כאילו, כמו שם הסנטימטרים, מה זה משנה? זה בכל תחום בהלכת כך. אז אמרנו, יש שתי דרכים. דרך אחת זה חיזוק עולם האמונה שבי. שכשאני מנחיה יותר את הקדוש ברוך הוא בכללי, אז כל פרט מקבל כאילו תוקף. כל פרט מקבל, הוא חלק מתוך מערך שלם. אז זה נקרא חיזוק עולם האמונה, יראת שמיים ולשון חז"ל. ויש גם העמקה בפרטים עצמם. זאת אומרת, אם אני אעמיק פנימה, ואני אזהה איזה מתיקות יש בפרט הזה, אז א', בוא אני הרבה יותר אזדהה. אני אבין יותר, כן, נקרא את זה ברמה יותר מעשית, שאם אדם נניח לומד טעמי מצוות בתחום מסוים והוא מבין את הטעם של המצווה הזה יותר גורם הזדהות אצלו, וזה גם יוצר בניין אב. זאת אומרת, אחרי שאני פיצחתי בפרט אחד, אני יכול מזה גם להשליך על פרטים שעוד לא פיצחתי אותם. אני אומר, כן, כמו שכאן אני חקרתי והבנתי איזה מתוק זה, אז בטוח יש עוד המון, 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 זאת אומרת, תחומים שגם בהם, אם אני אעמיק, אני אראה את זה, שזה באמת מתוק ועמוק וחביב בעיניי. כן? אז יש מהכלל אל הפרט, ויש גם הפוך מהפרט אל הכלל. בכל מקרה, בוודאי שככל שאדם מנותק, כאילו, מהמצווה, אז כל מצווה היא נראית כמו באמת הנחתה חיצונית, הנחתה שהיא מעצבנת, מצרה את צעדיי. אני תמיד אומר, זה קצת, אני עכשיו כאילו גולש רגע, אבל אנחנו אומר שנעמיק בזה יותר, שאם רוצים בתור מחנכים, או מחנכות, או אמהות, או לא משנה, אם רוצים לפרוץ באמת את נושא הצניעות, יש פתרון אחד. הפתרון זה לא להיות כפוף וממושמע, ונגיד מה חובה ומה אסור, ואין ברירה וכל זה. יש בעיה. הבעיה היא, שבתרבות שבה אני נמצא יש ניתוק, יש ניגוד בין יפה לצנוע. לא משנה עכשיו איך זה נוצר, יש סתירה, כאילו אתה או יפה או צנוע. ואז או שאתה באמת בוחר להיות קדוש מעונה, בוחר להיות צנוע ואתה מקריב את היופי, או שאתה בוחר להיות יפה ואתה מוותר על הצניעות. אם רוצים להשיג ניצחון, זה במהפך הזה שאני אראה ואשתכנע באמת, לא בתור סיסמאות, שאני אשתכנע שצנוע זה הכי יפה שיכול להיות בעולם, כאילו. לא רק יפה רוחנית, בעולם הבא, יהיה לך טוב, אלא צנוע, זה יהיה הכי יפה בעיניי. כשזה יקרה, אז נגמר המאבק, כאילו. ועד אז, נגזר עלינו זה תמיד באיזה מין בחירה כזאת, כאילו אתה או חי בעולם הזה ומוותר לעולם הבא, או חי בעולם הבא ומוותר לעולם הזה. זה פתרון של עניים. אני מסכים, ועדיין הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בוחרים, עם כל הכאב שבדבר. אני מסכים, מסכים, אפשר באמת להאשים את כולם. וזה, והכל, הכל באמת נכון. את צודקת. חיים בתוך תרבות אלימה. את צודקת מאוד. פרסומות, תמונות, כל מיני, הכל, הכל נכון. בסופו של דבר, אם צריכים להצביע אסטרטגית, כאילו, איפה יהיה באמת הפתרון, הסופי, זה לא ליצור דור ממושמע. זה לא יעזור, כאילו. ואולי דוגמה לזה, בהקשר אחר לגמרי. אנחנו כבר שנים מנסים לחנך, לנהוג זהיר. מכל מיני סיבות, זה לא עובד. כאילו, עובדה שיש תאונות, עובדה שיש הרוגים לצערנו הרב, דאבון ליבנו, עובדה שעוברים על החוק. יש תחומים שבהם הלכנו על פורמט אחר, כאילו, של ליצור הזדהות. לדוגמה, מחזור. מחזור זה דבר שהוחלט באופן אסטרטגי כנראה לפני איקס שנים, שלא הולכים על אכיפה. אין כנסות למי שזורק בקבוק לתוך הפח, נכון? אין כנס כזה. אלא היה באמת חינוך מגיל צעיר. והמצב שבאמת הגענו אליו הוא שאחוז מאוד גבוה, לא יודע, אני לא יכול אם זה 50% או משהו כזה, אחוז מאוד גבוה, מגיעים למחזור בסוף. בלי כפייה. לא, לא נכון. הפחים האלה, שזה בלי כסף. ואדם תורח, הוא הולך עוד 100 מטר, בעיר זה לא צחוק, 100 מטר כדי להביא את השקית עם הבקבוקים לפח מחזור, והוא עושה את זה, עובדה, בלי כסף. זאת אומרת, ככל שאני יותר אזדהה עם האמיתיות שבדבר, עם הנכונות שבזה, אז יהיה צורך פחות באכיפה. אני חושב שאם צריכים לשים את היד, את האצבע, אל איפה צריכים להיות מכווננים, זה ממש לשם. זאת אומרת, להגיע להבנה פנימית, זה קשה, ממש קשה. זה קשה כי העולם, באמת כמו שאת אומרת, יש תרבות שלמה שהיא בדיוק מנוגדת לעניין הזה. אבל אם נגיע למצב, ודרך אגב, זה קורה. זה קורה לא בפרסומות. יש כאן מכירה בחורים חילוניים? יפה. ואת מכירה אמירה כזאת, וזה נראה לי לא דבר נדיר כל כך, שהוא חילוני. בייחוד תתלשים ודאי זה ככה, אבל אני גם לא, הוא בחור חילוני אבל הוא רוצה להתחתן עם מישהי דתייה. זה כאילו מוכר לכם? מה זה אומר? זה אומר באופן עמוק כאילו משהו כאן באמת מחלחל. שוב, זה לא שכל דתייה היא צדיקת הדור, אנחנו יודעים את כל זה, אבל יש משהו שבעומק הדבר אתה יודע ש זה עדין יותר, כאילו. שאתה מבין את זה. אמנם, אני יודע מה, אדם נראה לי שכאילו הרבה אנשים שנלך מעשנים, הוא לא רוצה אישה מעשנת. למרות שהוא עצמו מעשן, אבל אני יודע שזה גרוע.
אח שלי לא דתי, הוא יוצא עם
דתי. יפה. בתלשים זה כאילו בכלל, זה כאילו מקיר לקיר, אבל גם כאלה שממש לא קשורים. זה ברור לו שזה הרבה יותר עדין. זה הרבה יותר כאילו פנימי וכו'.
ממש כאילו,
לא יודעת, כאילו, איך אתה יכול לצפות מאחרים להתנהג בצורה מסוימת? לי זה מאוד קשה. אני גם מכירה את זה אישית, אבל איך אתה יכול לצפות עם בן אדם כאילו להתנהג בצורה מסוימת? יופי, ואתה בעצמך כאילו, טוב, מה שבא לי.
צודקת,
תיובת, יש פה קושייה. אבל זה לא בא כדי לומר כדאי להיות חילוני ולהיות משדתייה. אלא זה בא רק לומר שיש משהו גם בתרבות, אפילו באווירה, שזה שאני רואה פריצות ברחוב, זה עוד לא הופך את זה לנאה בעיניי עד הסוף, כאילו. זאת אומרת, זה כיף להשתולל, כאילו. אבל כשאני הולך להתחתן, אז אחרת. יש עולם, כאילו, אחר של מושגים, של דקויות. רק אמרתי את זה כדי לומר שכשזה יותר יהיה מועצם, יותר יהיה עמוק, שם ניצחנו. זאת אומרת, כשאני אבין שצנוע זה נאה בעיניי, זה לא רק צודק או נכון, אלא זה נאה בעיניי, שם ניצחתי. כמו אני דוגמה אחרת, אני חושב שיש הרבה אנשים שרוצים לאכול בריא. גם הרבה אנשים באמת אוכלים בריא. רק מה הבעיה? הבעיה היא שבחוש הטעם עדיין יש את הזיכרון מהקולה. ואז אתה אומר, או שאני צמחוני ורע לו, אבל אין ברירה, או שאני קניבל וטוב לו. אז כאלה בוחרים או את זה או את זה. מתי אנחנו באמת ננצח? כשיהיה אפשר לאכול אוכל בריא שהוא באמת טעים. אבל לא טעים רק באמירה העתידית שכאילו בסוף יהיה טוב, אלא אם אני עכשיו אוהב את זה, אם זה באמת טעים לי. ולכן דרך אגב זה שליחות מאוד מאוד משמעותית. אני חושב שכן, אחד העניינים שבאמת ממש כאילו חשובים זה ליצור קדר של מעצבות אופנה נורמליות וצנועות. זאת אומרת, היה כאן פעם, אני בגשר עם שחת צדיקה, שהיא באמת השקיעה מאות אלפי שקלים ביבוא של קו צנוע. לא הצליח. למה לא הצליח? כי זה היה פשוט כאילו מכוער תופת, כאילו אי אפשר לחיות עם זה. אז נכון, צנוע, אבל צנוע מת, כאילו. והעניין הוא שזה כאילו, שזה נוצר איזה מין כאילו התניה שאתה כאילו או יפה ואתה מוותר על הצניות כי אין ברירה, כי זה הסטנדרטים, או שאתה צנוע ואתה מוותר על היופי כי אין ברירה. את זה צריכים לפרוץ, וכשאנחנו נפרוץ שם אז ניצחנו באמת. זאת אומרת, לא רק ברמה של רק הממושמעים והצדיקים יצליחו ליישר קו כי אין ברירה, כי מה נעשה, עובדי השם נגזר עלינו, אלא כאילו כשאתה תבין כמה שזה חיים, כאילו כמה שזה מצוין לך, כמה שזה שמח לך, אז זהו, אז הפייט נגמר. כן,
דווקא מהצד השני של כאילו חילוני יוצא משהו בקירה כאילו משהו יותר עדין, דווקא אני כן רואה בזמן האחרון, בשנים האחרונות, דווקא מהצד הדתי בדיוק תעפו את הדוסים כביכול, סבבה, הדוסים יקחו את הכוונות הפתוחות יותר,
כן.
הן דתיות, סבבה, על אותו סקאלה של, כן. של דתיות, לא כן. של הדין, אבל כאילו פתוח יותר, כאילו, כי בפנימיות היא בסדר, ובזה, עכשיו זה אחלה, אני לא שופטת, אבל זה כן מציק לראות אותה, כאילו, מהעמדה שלי, אני כאילו, אני לא יודעת אם אני רואה פתאום מישהו שאני תופסת ממנו, מהישיבה שהוא בא, משהו דתי, או דוסי, נקרא את זה ככה, אז אני לא אצפה לראות אותו עם חצי כלי איסור ראש ומכנס מתחת, לא מה נגיד.
כן.
אז זה בא גם כאילו לצד השני ממנו, מהדוסי.
כן, כן. אז כן, בוא רק נתקוף את זה רגע. זה בדיוק אותו הנקודה. זאת אומרת, יש כמשהו גם אצלנו בראש שדוס הוא לא אחלה. באמת אני אומר שאתה כאילו או דוס או אחלה. עכשיו אם אתה רוצה לדבוק בקדוש ברוך הוא, אתה מוותר על האחלהיות שבך, ואם אתה כאילו רוצה להיות אחלה, אתה חייב להיות פחות דוס. כשאת זה נפרוץ, נפנצ'ר את זה, וניצור מצב שאפשר להיות הכי דוס בעולם ולהיות הכי אחלה בעולם, ניצחנו. וכל זה באמת לא יקרה, אז יהיה או את הדוסים שכאילו מוותרים על האחלהיות, ואיכשהו כאילו מה נעשה, אין ברירה, או דוס מוותר על הדוסיות, כי אין ברירה, כי הוא רוצה גם לחיות וחי בהם.
מה זה אחלה?
זה קורה, תסביר אחר כך. אני חושב שיש משהו מאוד, זה כאילו שליחות ליצור כאילו מצב שבו אתה עובד השם ואתה מלא בחיים. אתה לא עובד השם מסכן, אתה לא עובד השם כפוף כזה, אתה עובד השם עם עוצמות חיים גדולות, לא פחות מאשר כל אחד אחר, והפוך, יותר מאשר כל אחד אחר.
אבל מסתכלים רק על הנפש, היא עובדת בפנים, קשה
לה מהחצאית. אבל מאיפה זה? הבנתי, אני בעד לשמור תרי"ג מצוות, רק אני רק שואל אותך, מאיפה זה בא הדבר הזה? זאת אומרת, למה אותו אחד? מה באמת עובר עליו? נראה לי שבחלק מהעניין עובר עליו משהו, איזה מין כאילו משוואה שאומרת, אין לי ברירה, אני חייב קצת לוותר על הפרטים האלה כדי לקבל מישהי שיש לה חיים פנימיים, כי אחרת אם היא תהיה באמת מאוד מקפידנית על הכל, אז כנראה שמשהו יהיה כבוי אצלה. לא רוצה מישהי כבויה. איך פורצים את זה? פורצים את זה בלהקים באמת גדודים כאלה עצומים שמלאים באמונה ומלאים בחיים. לא בטוח שאני חותם על ההגדרה הזו. גם לא בטוח, גם על זה לא סגור שאני חותם. זה לא קשור בכלל לישיבה שבה הוא לומד, או למדרשה שבה היא למדה, וכל הדברים האלה. ממש לא קשור. קשור לאיך היא תופסת בכלל את המארג הזה שבין כאילו כוחות החיים לבין עבודת השם שלה. איך היא תופסת? ונכון שכשאנחנו באמת נשלים את הפאזל הזה, וניצור מצב שבו לכל הפחות אין סתירה בין הדברים. ברור שגם זה עמוק יותר, זה גם אמור כאילו לתדלק אחד את השני. שכשאדם מלא בתורה הוא צריך להיות עם כוחות חיים פי מיליון מאשר כל אחד אחר. אבל גם, אתה יודעת מה? לא פי מיליון. גם אם אנחנו נגיע רק לאישור קו, שאדם שהוא עובד השם, לומד תורה, מקיים מצוות, הוא לא פחות חי מאחרים, לפחות אז לא יהיה מצב שמישהו צריך לבחור כאילו בין התורה לבין החיים. כל זה, אמרתי רק שהמאבק יוכרע לא ברמה של משמעת, שננסה לשכנע אתכם בטוב טעם ונסיע לדעת השם לשכנע אתכם שההלכה היא דבר שמחייב את כולנו, וזה וזה ההלכה, אין מה לברוח, זה המצב. זה יפה ברמה של אכיפה כאילו. שאם אדם באמת הוא נאמן לתורה, הוא יודע שזה האמת, אז מה נעשה? אכלתי אותה, אני חייב כאילו לשמור על זה. המהפך יבוא לא כשאני אגיד אכלתי אותה ואין צ'אנס, אלא כשאני אדע שלא אכלתי אותה בכלל, שזה הכי מצוין שיכול להיות, זה הכי מעולה שיכול להיות. אני חושב שבטווח הארוך רואים את זה, אבל אם אנחנו נצליח להגיע למצב כזה שבו אדם בחור צעיר יודע את זה, אז זה ממש מהפכה. אז גם בהקשר הזה אני אומר עוד פעם להיות כאילו ממושמעת, זה עוד לא פותר את הבעיה, זה יפתור את הבעיה עבור אנשים שהם מאוד בסטנדרטים כאילו, ומאוד מיישרים קו ועונים אמן אחרי דברים, אז הם גם ינו אמן גם כאן. אנחנו נגיד זה הלכה, את תעתיק את זה יפה מהלוח, זה הלכה שאני זה יפה, הכל יהיה מצוין. אבל אם אנחנו רוצים באמת לפתור את הבעיה, אנחנו צריכים כאילו רק להגיד מה נכון, להגיד למה הנכון הזה הוא הכי מצוין והכי מלא חיים שיש לי בעולם, הכי יפה שיש. טוב, אבל זה קצת דרשנו.
אבל יכול להגיד נכון גם בלי להבין את זה לעומק, משהו שגם שמר עלינו עד עכשיו על כל ההלכות, וזה משהו שיש הלכות שאנחנו צריך להגיד זה נכון, בלי להרגיש שזה מתחבר לחיים שלנו ב-100%, כי 120 שנה לא נראה לי מספיקים כדי לקחת הרגיסות ולהפנים כל אחת ואחת מהן.
חותם על זה, לגמרי. יש בהתחלה פרוצדורה שאומרת אני חייב נעשה ונשמע בכל מקרה. אין אז בכלל שאלה. זה ברור. שיש כאילו מחויבות, אם הבנת, בלי הבנת, לא משנה, אתה חייב לעשות. אבל זה תחילת הדרך, כאילו. זה נקרא זה מסגרת. למה האדם לומד תורה? הרי אפשר ללמוד רק פשוט קיצור שולחן ערוך. לומדים תורה כדי להכניס תוכן לתוך אותה פרוצדורה. ברור שאני חייב בכל מקרה. השאלה, איך אני אהפוך את זה למשהו שהוא לא איזה תשלום שאני משלם, אלא הוא מצוין בשבילי, אני כאילו רודף אחרי זה. עודף אחרי זה יקרה כאשר אני אשתכנע שזה טוב לי, זה לא רק נכון לי, זה גם נעים לי.
לא קיום הלכה בפרט, כאילו לא רק קיום הלכה של משהו אחד, אלא קיום הלכה של כל הדברים.
נכון. או יותר ויותר ויותר, עוד תחום ועוד תחום ועוד תחום. לדוגמה, יש אדם שהוא נותן צדקה, זה בסדר גמור. נותן צדקה, זה מעולה, הוניח עושה שלום. הוא לא טיפוס של מריבות. יש אחד רודף שלום. למה הוא רודף? לא רק בגלל שהוא יודע שאסור להסתכסך, אלא הוא כל כך מזדהה עם ערך השלום עד שהוא מחפש את זה. הוא רודף צדקה. הוא לא רק נענה כשיש אתגר, אז הוא בסדר, ברור, אני ברחוב, אני לא זה, אלא הוא מחפש אותו. איך זה קרה לו? כי הוא הבין והפנים את ערך הצדקה עד רמה שהוא לא רק בזמן אמת, כשיהיה מאבק, אז הוא יבחר בצדקה יותר מאשר בקמצנות. אלא הוא כל כך מזדהה עם זה שהוא מחפש את זה. אם נגיע לשם, הוכרע המאבק. גם ברמה האישית אצלנו, גם ברמה רחבה יותר, קהילתית, לאומית. ועוד כהנה וכהנה. אם אנחנו נבין שארץ ישראל זה לא מחיר שאני משלם, זה ערך. זה לא שאני נגזר עליי עשות את מהארץ לטיול. אם אני אבין את מה זה ארץ ישראל באמת, אז לא צריכים את הנגזר עליי הזה, כאילו. אני פשוט, איזה אבא, כאילו, יעזוב את גן עדן כדי ללכת לגיהינום. הגיוני. בסדר. אז אנחנו עכשיו רוצים ב-10 דקות הקרובות. חבוד. אז שוב, אני רק אסביר את את המהלך של הדברים. זה מאוד פשוט, זה באמת, אין פה שום חידוש מיוחד. באמת אני אומר, אין פה שום חידוש מיוחד. יש תרשים זרימה. תרשים הזרימה אומר, יש את לב הדבר כאילו, ויש את ההשלכות שלו. לב הדבר נקרא גילוי עריות. איסור גילוי ערווה, זה איסור בסיסי, הוא בלב הסיפור כאילו, והוא קשור בהלכות צניעות שבינו לבינה. יש גם גילוי ערווה, שרינו הרב דאבון ליבנו, בין בני אותו מין, אנחנו יודעים, בין לבין, בין בת לבת, אבל הליבה של האיסור, זה אסור להגיע למצב של הרעיות ברמה של אישות, כאילו. זה לב הדבר. כשבתורה כתוב, לא רק לא תגלה ערווה, אלא גם כתוב לא תקרב לגלות ערווה. את שומעת? בתורה כתוב לא רק שאסור להגיע לגילוי עריות, אלא אסור גם להתקרב לגילוי עריות. זה נדיר הדבר הזה. נדיר שיש בתורה עצמה. יש הרבה נניח סייעים חמים עשו, כן, על איסורי תורה. נניח יש איסור לחלל שבת, הם הוסיפו עוד קצת מחול הקודש. יש לזה גם דאורייתא קצת, עוד קצת דרבנן, כדי שיהיה כאילו טווח ביטחון. יש איסור מוקצה, שזה סייג דרבנן. יש מעטים מאוד מקרים שבהם ישנו סייג דאורייתא, לא תקרב. או בגלל, או משתי, זאת אומרת, סיבות עיקריות, סיבה אחת, יכול להיות, שזה כיוון שזה כל כך חמור, שכבר התורה כבר ראתה צורך לגדור את זה בעוד מעגל, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שזה לא סייג באמת. שהאיסור הוא העצמי כאילו, הוא קרבה לערווה. זאת אומרת, האיסור הוא לא כמו שחשבתי גילוי עריות, יש איסור עצמי בקרבה לערווה. איפה תהיה באמת נפקמינה, בין הסבר א' וב'. אם נניח אין סיכוי לשום הידרדרות. זאת אומרת, אם זה לא יביא אותי בחיים לגילוי עריות. לדוגמה, נניח ישנו דיון בין הפוסקים, האם יש איסור לשמוע כל אישה שכבר מתה. זמרת שמתה, בהקלטה עכשיו ברדיו. לא יודע, אבל נניח זמרות מתרפפו שכבר מתו. עכשיו, אם איסור כל באישה ערווה, זה מסכנת הידרדרות, שבסוף תגיע מכל באישה ערווה ליותר ויותר קרבה עד גילוי עריות, אין סיכוי, נכון? אם איסור כל באישה ערווה הוא דבר עצמי, הוא חלק מהאיסור בעצמו, אם איסור גילוי ערווה הוא חלק מהאיסור עצמו, אז זה לא קשור אם היא מתה או לא, נכון? כי זה עצמו האיסור, כאילו אסור לגלות ערווה דרך כל. אז השאלה אם זה סייג או שזה חלק מהאיסור, תודה רבה, יש נפקמינה בהקשר הזה, שאם אני יודע שאין סכנת הידרדרות. עוד דוגמה נוספת, איסור נגיעה. אנחנו יודעים שיש אנשים שעל פי הלכה נפש האדם גסה בהם, הכוונה אין סיכוי להגיע לשום הידרדרות במצב נורמלי כמובן. כמו לדוגמה איסור נגיעה של חיבה בין אחים. בין אחים באופן נורמלי, אם הוא לא חולה והיא לא חולה, אין סיכוי להגיע לשום דבר. השאלה האם איסור נגיעה הוא סייג דאורייתא, ואז יכול להיות שאם באמת אין שום סיכוי להידרדרות אז אין בזה בעיה, או שאיסור נגיעה הוא איסור עצמי, הוא נקרא גילוי עריות, הוא נקרא לא תקרב בעצמו, ואז לא אכפת לי אם זה יביא אותי בסוף לעוד הידרדרות או לא, כי זה עצמו האיסור. אז זה בעצם ההבדל שבין שני ההסברים שאנחנו עכשיו אמרנו. אז כמו שכבר דיברנו, מקור האיסור בצד ימין למעלה, כתוב לא תקרב, והספרה שהוא מדרש הלכה, מדרש תנאים, כן, הוא אומר שהאיסור זה לא רק לא לגלות ערווה, אלא גם לא תקרב. לא רק בנידה, אלא בכל שאר העריות, יש איסור לא תקרב, יש כמה פסוקים בספר ויקרא, גם באחרמות, גם בקדושים, זה ממש פרשת שבוע, שהאיסור הוא קרבה לערווה מדאורייתא. הכוונה, ואנחנו נראה תכף מה זה אומר, זאת אומרת, איך באמת חכמים ראו את את הגדר הזה, כי לא תקרב זה איסור ש, את יודעת, כאילו, יש לו, אפשר להגיע עד רמות מטורפות. אז איפה הגדר של הדבר הזה? זה אנחנו נראה בהמשך, אבל האיסור עצמו נלמד ממה שכתוב בתורה פעמיים, כתוב לא תקרבו ולא תקרב, ומזה חזל לומדים שהאיסור הוא לא רק בגילוי הראיות ממש, שזה הקשר הכי אישי שבין איש לאישה, אלא גם בקרבה לערווה, שזה כאילו קשר של נקרא זה מעגל שני. אוקיי, לגבי חומרת האיסור, אנחנו בצד ימין קצת באמצע כזה, בסנהדרין דף ע"א, אז בואו נראה ביחד. זה קל כי זה בעברית, בכבוד. לא, 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 בסנהדרין, באמצע.
אמר רב יהודה, אמר רב מעשה,
הבנתם? חולה לב. אנחנו באמצע, באמצע, בסנהדרין דף עיני עמוד א', היה אדם אחד שנתן עיניו באישה אחת והעלה ליבו תינה. הכוונה, הוא היה חולה לב מזה. חולה אהבה נקרא זה, טוב? הוא התאהב במישהי וכאילו הבן אדם פשוט התפרק מזה. והלך לרופאים, תכף נראה מה הם אומרים, אמרו על זה החכמים. כן.
אמרו ושאלו לרופאים ואמרו האם בתקנה עד שתיבעל. אמרו חכמים, ימות ואל תיבעלו.
תיבעל לו, כן? הכוונה היא, זאת אומרת, אמרו, תשמע, אין תקנה, הרופאים אמרו, אין תקנה, הוא לא, זאת אומרת, יברי, אלא אם כן, יהיה שם, פשוט הם יהיו ביחד. אמרו החכמים, ימות. זאת אומרת, יארג ואל יעבור, זאת אומרת, זה לא איזה רק איזה איסור שהוא עד רמה מסוימת, עדיף שימות ולא תיבעל לו. כוונה שאיסור, איסור כנה, גילוי הראיות, זה איסור של יארג ואל יעבור. אוקיי, הוא עשה עוד סיבוב לרופאים, חזר, אמר, תשמע, אני דתי, אין ברירה, אמרו לי, אי אפשר. כן.
תעמוד לפניו הרומה, ימות, ואל תעמוד לפניו הרומה.
הבנתם? היה עוד שלמה, טוב, אוקיי, אם אי אפשר גילוי הראיות, לפחות שיראה אותה ככה בזה. אמרו לו, גם זה יארג ואל יעבור. זאת אומרת, גם איסור שמירת העיניים, גם הוא יארג ואל יעבור. זאת אומרת, לא רק גילוי הראיות ממש הוא יארג ואל יעבור, אלא גם לראות ראייה, גם זה יארג ואל יעבור. אוקיי, אז הוא חזר חזרה לרופאים? כן. הבנתם? היה עוד הצעת פשרה, אמרו טוב, לפחות שיעברו איסור ייחוד ביחד, שרק הם ידברו ביחד מאחורי הגדר, כמובן בחדר סגור, איסור ייחוד. אז באו שוב פעם לרב, הרב אמר ימות ואל יעבור איסור ייחוד. זאת אומרת, לא רק שאיסור תורה של גילוי ערווה הוא בעצם ירק ואל יעבור, אלא גם איסור שמירת העיניים גם הוא ירק ואל יעבור, וגם איסור ייחוד הוא גם ירק ואל יעבור. עדיף שימות ולא תעבור איתו את האיסור הזה, אפילו הקטן כביכול שהוא פחות חמור מאשר איסור גילוי עריות. אז גם ייחוד זה ירק ואל יעבור, כן, בהלכה זה נקרא אביזרי גילוי עריות. זה המעגל השני והשלישי כאילו. גם זה ירק ואל יעבור על פי הגמרא. עכשיו אומרת הגמרא, על מי בעצם כאילו הדובר פה במקרה הזה? כן, בכבוד.
פליגי בר רבי יעקב בר איבי ורב שמואל בר נחמן, אחד אמר אשת איש הייתה, אחד אמר פנויה הייתה.
הבנתם, נכון? חולקים עכשיו המורים חולקים, כן, האם אותה אחת הייתה אשת איש נשואה או שהייתה פנויה. בישלמה למאן דאמר אשת איש. בשלמה.
הייתה בשלמה למען דאמר אשת איש הייתה שפיר, אלא...
למען דאמר פנויה הייתה.
מלכויה.
הכוונה? אם היא אשת איש, אני מבין למה אי אפשר, אין ברירה. כי אסורה עליו, זאת אומרת. אבל אם היא פנויה, אז מה היא כולה היי? מה הסיפור כאילו? היא הרי לא אשת איש. זה בעצם הקושייה בגמרא. עונה הגמרא, רב אחא.
גם משפחה רב
אחר בריאה,
ורביקה אמר כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוטות
בערות. נקודה. זאת אומרת, שתי הסברים, זאת אומרת, למה זה בכל אופן יהרג ואל יעבור. זאת אומרת, למרות שהיא לא אשת איש, שאז האיסור הרבה יותר קל, אז א', כי זה פוגם את ה... את עם ישראל ברמה של כאילו משפחה, הכוונה זה לא, זה לא כאילו כמו משפחה, אלא זה ההבנה שזה כאילו פוגם בתארה של הפייט היהודי, או שלא יהיה פריצות בעם ישראל. די דומה. אז למרות שאין בדבר הזה איסור מאוד חמור כמו אשת איש, שזה איסור ממש יהרג ואל יעבור, איסור כן מיתה, למרות זאת גם זה יהרג ואל יעבור. זאת אומרת, גם איסורים שקשורים בפנויה, הם גם יהרג ואל יעבור. עכשיו שואלת הגמרא, עם כל הכבוד, יש פתרון יצירתי. תתחתנו. מה הבעיה לחתן אותה? אדבר איתה, נשכנע אותה שהוא בחור טוב והכל, והתחתנו. מה הבעיה? ולינסה במינסה, תחבוד. תפניית ודעת. הכוונה? לא, החתונה לא תיישב את דעתו, זה לא יעזור. למה זה לא יעזור? תכף תראו עכשיו כלל חשוב.
למה אם היא פנויה, אז כאילו, זה לא מתיישב, הבנתי כאילו לא...
כי האיסור בתורה זה אשת איש, או אחות כמובן, או כל מיני כאלה, ואם זה אישה זרה, אז האיסור הכי חמור זה באשת איש. אבל אישה שהיא בעצם פנויה, אז נכון שזה לא טוב, אבל זה לא איסור כזה חמור כמו איסור אשת איש. אשת איש זה מוות. הכוונה היא שאם נתיר לו לעשות עבירות עם אישה פנויה, זה ייצור חילול במעמד של מה זה משפחה. כי זה זולות כזאת. שאפשר, שהכל זול, הכל... אומרת הגמרא, אז אולי הם באמת התחתנו. אולי זה יהיה הפתרון. הוא יחיה ככה, אותן תשפר בכל מיני דרכים, שתסכים להתחתן איתו והכל יהיה בסדר. עונה הגמרא, לא מיית ודעתה. ודעתו, לא תתיישב עליו בזה. למה? זה רבי יצחק, חבוד.
ואמר רבי יצחק, מיום שחרב בית המקדש, נתת עם ביאה וניתנה לעוברי
עבירה, שנאמר מהם גנבים ומתקות, לחם סתיו ומנהר. מה הכוונה? כל הלכות זה שעשו לו. שהבעיה היא שמזמן חורבן הבית, שזה דבר באמת כאילו... מופלא להבין כאילו איך זה קשור לזה שנחרב הבית. אבל מזמן סילוק השכינה, שכבר אין בית מקדש, אז הטעם של העניין הזה, של הקשר הזה, ניתן לעוברי עבירה. זאת אומרת, יש הבדל גדול מאוד, עצום כאילו, בין זה שזה יקרה בעבירה, לבין אם זה יקרה ביתר. אם זה יקרה ביתר, זה לא יעזור לו. זאת אומרת, אחרי שנחרב הבית, ניטל טעם ביאה, זה נקרא, זאת אומרת, אין את הערך הזה, את הגודל הזה, את הטעם הזה, את ההנאה הזאת. זה לא קיים כאילו, אלא רק בעוברי עבירה זה קיים. הוא רצה בעבירה. זאת אומרת, אם יתירו לו, אתה אומר, אז עוד פעם זה לא בעבירה. אז כנראה שאם זה בעבירה שיתירו לך מכל מיני סיבות פיקוח נפש, אז זה עדיין כאילו טעם עבירה יש בזה. זה נדחה מפני כוח נפש. אבל אם זה יעשה בצורה חוקית, בחתונה, זה לא זה. ודרך אגב, אני חושב שבהקשר הזה, זה לא רק בעניינים של עריות. יש הרבה תחומים שאנחנו רואים שכל הטעם זה כאילו אשליה. לדוגמה, נניח את פרס, ברוך השם, בדיאטה. אמרת, אני לא נוגעת בשוקולד. מצוין, הכל טוב ויפה, לאט לאט. איזו פה, שם. מי שיביא מהבית איזה שוקולד מעולה, משהו מ... לא יודע, מאיפה, מפרס, משהו נפלא, ואת רואה, לא יודע, אבל אני החלטתי, לא אוכל שוקולד, מה זאת אומרת? אני לא אוכל שוקולד. ואז לאט לאט, אומרת לעצמך, אולי נטעם. משהו קטן. אולי אפילו הפוך, בשביל הדיאטה כדאי לקחת פעם אחת, קוביה אחת, כי אם אני פעם לא אלך על זה, בסוף זה יהיה התקפה של שוקולד, אנחנו יודעים את זה. בקיצור, בסוף אחת השוקולד כמובן, הקטע הוא, אם אנחנו, עשה רגע איזה מין כאילו מדד, מה קורה לפני אכילת השוקולד, מה קורה אחרי אכילת השוקולד. הרגשות מנוגדות ממש, כאילו קיצוניות. לפני השוקולד, את בטוחה שהקובייה הזאת היא תשנה את חייך. אין ספק, קובייה אחת, ואני, מה זאת אומרת, פופאי. ואחרי השוקולד, שנייה אחרי, דקה אחרי, אתה אומר לעצמך, איזה טיפשות, זה שוב עבדו עליי, כאילו. כלום לא קרה.
סתם, גם זה לא, זה, גם הטעם בפה מי יודע מה, לא נשאר מי יודע. זה, סתם, עוד פעם, כאילו, ככה, סיגנו אותי. זאת אומרת, יש משהו בעבירה שהוא כאילו פאטה מורגנה מובנית. אתה מראש, כאילו, נכנס לתוך סרט שאתה, אתה עצמך זוכר גם פעם שעברה, גם, הרי זה לא פעם ראשונה שאתה אוכל, אוכל שוקולד. אתה גם זוכר גם פעם שעברה שעבדו לך באותה שיטה, וגם אז עבד. ואתה שוב חוזר לזה. אז יש משהו בעוברי עבירה שיש בה, בחוויה של העבירה משהו אנדרנליני כזה, משהו חזק, של לעשות את זה בלחם סתרים, זה כאילו מעניין יותר, זה יותר מפתה יותר, וזה לא קיים כאשר זה יהיה ביתר, זה לא יקרה ביתר. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא בכל תחום קיים, הוא כנראה קיים בצורה יותר קשה, יותר בולטת בתחום הזה, שזה קריטי. אם אנחנו נסכם עד לכאן, ראינו שני דברים חשובים. א', יסוד האיסור הוא מדאורייתא. זה לא רק שעצם האיסור עצמו גילוי הראיות הוא דאורייתא והשאר דרבנן, אלא גם האיסורי קרבה לערווה הם דאורייתא. זה אחד. שניים, חומרת האיסור זה עד רמת יהרג ואל יעבור. גם בהקשר של הגרורות של האיסור. גם איסור ייחוד זה יהרג ואל יעבור. וגם איסור של ראייה, גם הוא יהרג ואל יעבור. אז זה לא משהו שהוא כאילו רצוי רק, המלצה כזאת. כאילו העיקר זה לב העניין, וכל השאר זה מעטפת שכדאי לך להישמר פשוט, כי אחרת אתה בסוף תדרדר. אלא עצם הדבר, גם הוא יהרג ואל יעבור. זה כאילו המעטפת שלו.
זה גם להלכה היום כאילו? שזה יהרג ואל יעבור?
כן, ברור. ברור. שגם אביזרי הראיות גם הם יהרג ואל יעבור. זאת אומרת, אם נכריח מישהו...
כמו אותו דבר?
לא כמו אותו דבר. אבל זה עד, זאת אומרת, גם זה, זה עד רמת יהרג ואל יעבור. זאת אומרת, אם כאדם יכריחו אותו, או שהוא רואה דבר שהוא אסור, או שהורגים אותו, הוא צריך להגיד, תהרגו אותי. לא עובר על זה. זאת אומרת, גם גילוי הראיות בעצמו זה יהרג ואל יעבור, וגם האביזרים שלו, גם הם יהרג ואל יעבור.
גם ייחוד?
גם ייחוד. הכוונה שוב, אם עומדים שודדים, אם אתה לא איתה בחדר סגור 10 דקות, הורגים אותך, הוא צריך להגיד, תהרגו אותי. לא מוכן לזה. המשך לדעת השם יבוא, והנקודה שוב, אנחנו עכשיו בעצם עוסקים במעטפת של איסור גילוי הראיות בינו לבינה, או בינו לבינו, יש גם כן כאלה, או בינה לבינה, אבל בהקשר הזה שכאילו המוקד הרעש, מה שנקרא, הוא גילוי ערווה, והעטיפות שאנחנו בהם בעצם עוסקים.